ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף קוף תת וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצא באמצע העמוד. אפשר לספור 20 שורות מלמעלה, או לחלופין שתי שורות לפני שורות הרחבות. אנחנו ממשיכים בענייני משכון. אומר המשנה, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה. שנאמר, לא תחבול בגד אלמנה. הגמרא תרחיב ותביא שתי דעות בתנאים בנושא הזה. תנו רבנן, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנין אותה. אפשר לקחת משכון מהאישה, מהאלמנה, שהיא עשירה. ענייה אין ממשכנין אותה, שאתה חייב להחזיר לה. כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, שבשעות שהלווה אינו צריך את הפריט שאתה לוקח למשכון, בסדר, אתה לוקח אותו, אבל בשעות שהוא צריך את הפריט, אתה חייב להחזיר לו. ואם מדובר בענייה, זה יכול להביא לידי מצב לא נעים. אז זה מה שהתנא אומר, זה מה שרבי שמעון אומר, שענייה אין ממשכנין אותה. התורה לא הגבילה, אבל לפי רבי שמעון, הוא מסתכל על טעם המצווה. הוא אומר, מה שכתוב בתורה לא תחבול בגד אלמנה, מדובר בענייה. למה? שאתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיע שם רע בשכנותיה. שאתה בא כל פעם להחזיר לה כדין החסרת משכון ללווה, והנה אנחנו מדברים על גבר שהוא הלווה לאישה הזאת, הוא נמצא אצלה כל פעם שהוא מחזיר לה, זה גורם לכך, איך אומרים, זה לא נראה טוב, זה מסיע שם רע בשכנותיה. הגמרא שואלת קושיה ארבע שורות, למימרא דרבי יהודה לא דריש טעמה דקרא ורבי שמעון דריש טעמה דקרא, ואיפכא שמינן לו. עד כה ראינו שרבי יהודה אומר שבשום פנים ואופן לא ממשכנים אלמנה, אין טעם, זה מצווה הדין שהתורה כותבת בלי הגבלה. לפי רבי שמעון, זה שהתורה אומרת לא תחבול בגד אלמנה, הוא נותן טעם, ומאחר שהטעם מתאים לענייה, ממילא האיסור של לקיחת משכון מוגבל לפי רבי שמעון לאלמנה ענייה, כי הטעם לא נוגע לאלמנה עשירה, כי אצל אלמנה עשירה אין צורך להחזיר את המשכון. אז אבל הגמרא כעת מעלה קושיה, אנחנו שמענו דווקא ההפך, שרבי יהודה הוא זה שנותן טעם למקרא ורבי שמעון לא, דתניא ולא ירבה לא נשים, והמשך הפסוק ולא יסור לבבום, פסוק שמדבר, נקרא לזה בהלכות מלאכים. המלך מוגבל לפי המקרא בכמות הנשים, לא, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. רבי יהודה אומר, מרבה הוא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. כל האיסור פה זה מחשש שהריבוי הנשים יגרום לכך שהמלך יושפע מהם לרעה. אבל אם מדובר בנשים שלא משפיעות לרעה, לא גורמות להסרת לבבו, אפשר. אז רבי יהודה הוא זה שנותן טעם למיקה. רבי שמעון אומר אפילו אחת, והיא מסירה את ליבו, הרי זה לא ישענה. אם כן, מה טעם לא מבלו ירבה לו נשים? אם מסירת הלב לא קשור לריבוי נשים, אז מה זה לא ירבה לו נשים? הגמרא עונה, דהיינו שיטת רבי שמעון, אפילו כאביגיל, צדקניות. אז יש כאן לפי רבי שמעון, האיסור של ריבוי נשים לא קשור לאיזושהי טעם, אלא כל סוג אישה, כל רמה של אישה אין להרבות. אז מה אנחנו רואים מכאן? רואים שרבי יהודה הוא זה שנקשר לטעם הפסוק, ורבי שמעון לא. עונה הגמר לעולם, רבי יהודה לא דרש טעם הדקה. ושאני אחר, בקשר לריבוי נשים, זה שונה. למה? זה מפרש קרא, ולא ירבה לו נשים ולא יסור. מהי טעמה לא ירבה לו נשים? משום דלא יסור. אז בעניין הזה, הפסוק עצמו נותנת את הטעם. זה לא עניין שאנחנו מציעים או ממציעים טעם. הפסוק עצמו אומר, למה לא ירבה לו נשים? כי זה יגרום להסרת ליבו. ועקב כך, אם הריבוי נשים לא יגרום לתוצאה שלילי, דהיינו, הוא מרבה נשים צדקניות, זה יהיה מותר. ורבי שמעון, מה קרה פה שהוא מתעלם מהטעם? מכתי. אז אנחנו נעיין בשיטת רבי שמעון. באלמה דרשינן טעם הדקה. בדרך כלל הפסוק מצווה משהו באופן סתמי, ואנחנו בתור לומדי תורה, בתור תנאים, המוראים, נותנים טעם למה שכתוב באופן סתמי. לכתוב רחמנא לא ירבה, היה אפשרות כזאת שהתורה תכתוב לא ירבה, ואנחנו ניתן טעם מעצמנו, ולא בעינן לא יסור. אין צורך לתורה לפרט לא יסור, ואני ידענה, אנחנו לבד היינו יודעים מהי טעם הלא ירבה, משום זה לא יסור, כי ריבוי נשים יכול לגרום להסרת ליבו. לא יסור, זה כתב רחמנא למד, למה כתבה התורה בכל זאת הטעם, דבר שיכולתי להגיע אליו לבד? התשובה היא, אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. מה שכתוב ולא יסור לבבו, הוא לא קשור לתורה. לא ירבה לו נשים. הטעם ש... אז, ולכן רבי שמעון אומר, מאחר שהתורה כותבת ולא יעשו דבר שיכולי להגיע לבד, כנראה, אומר רבי שמעון, שיש כאן חידוש, שהלא יעשו הוא לא קשור לריבוי נשים. אז מה יוצא? לא יעשו אפילו אחת. ומה זה לא ירבה לו נשים? כל סוג אישה, גם צדקניות, לא ירבה. המשנה, החובל את הריחיים. מי שלוקח כמשקון ריחיים, אנחנו הזכרנו את זה בשיעורים קודמים, הריחיים הוא מורכב משני אבנים, אחד שהוא למעלה, הוא נקרא רכב, והאבן התחתונה שנקרא ריחיים. אז מי שלוקח ריחיים עובר משום לא תעשה, הוא עובר על לאו, ומה עוד? וחייב משום שני כלים, שני כלים שהזכרנו, שנאמר, לא יחבול ריחיים ורכב. ולא ריחיים ורכב בלבד, אמרו, הפסוק שאומרת לא לקחת כמשכון ריחיים ורחב, זה לא רק זה בלבד, אלא כל דבר שעושים באורך הנפש, שנאמר כי נפש הוא חובל. זה מה שכתוב באותו פסוק, דברים פרח עבדה לפסוק וב. לא, אני קורא ממה שכתבנו בשוליים, לא יחפור ריחיים ורחב, כי נפש הוא חובל. אמר רב הונה, לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא, מחלוקת רב הונה ורב יהודה, אם הפסוק כי נפש הוא חובל בא כדי להוסיף לב על מי שלוקח ריחיים כמשכון, או לחייב על שאר כלים של אוכל נפש. הגמרא, אמר רב הונה, חבל ריחיים, הוא המלווה לקח כמשכון את החלק התחתון, לוקה שתיים. מה הם שתיים? מה שתי עבירות? משום ריחיים ומשום כי נפש הוא חובל. ריחיים ורכב לוקה שלוש. משום ריחיים ורכב ומשום כי נפש הוא חובל. רבי יהודה אמר, חבל ריחיים לוקה אחת. אם הוא לקח את האבן התחתון, הוא נענש במלכות אחת, דהיינו 39 מלכות על הריחיים. ורכב, אם הוא לקח כמשכון את האבן העליון, לוקה אחת. ריחיים ורכב לוקה שתיים. לא רואים פה אצל רבי יהודה אפשרות ללוקות שלוש על ריחיים ורכב. למה? הפסוק כי נפש הוא חובל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לשאר דברים הוא דעת אפ, ולא להוסיף לב על ריחיים ורכב. הגמרא ממשיכה כעת עם שאלה, ומסומן אצלנו כשאלה ארוכה, אמנם זה לא עמוד ארוך, אבל השאלה עצמה תופסת יותר מחצי עמוד. לפני שאנחנו נתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. לב שבכללו, זה כותרת. מה הכוונה לביטוי הזה? אנחנו נבין אותו יותר טוב תוך כדי הלימוד. מחלוקת אביי ורבא, האוכל פסחו נע או מבושל. אנחנו יודעים שקורבן פסח, בזמן הקרבת קורבן פסח, מצווים לאכול אותו צלי. מה קורה אם הוא אוכל את הקורבן פסח נע או מבושל, מבושל במים? האם לוקה נמי משום כי אם צלי אש, מה שכתוב בפסוק? הגמרא שואלת, האם מחלוקת אביי ורבא לגבי כי אם צלי אש תואמת למחלוקת רב הונה ורב יהודה לגבי כי נפש הוא חובל? בשמות י"ב פסוק ט' כתוב, אנחנו הוספנו את הפסוק במלואו בשוליים, אל תאכלו בקשר לקורבן פסח, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו. אז אנחנו מבינים שאם אדם אוכל קורבן פסח נע, או אם הוא אוכל אותו מבושל, אז הוא עובר על הלב. אל תאכלו, כתוב, אל תאכלו זה לב. מה לגבי כי אם צלי אש? האם זה בא, אם התורה כותבת את זה, כדי להוסיף לו עוד עבירה על זה שהוא לא אוכל אותו צלי אש? הגמרא, למה אביי ורבא שהם מופיעים בהמשך בפלוקתא דרב יהודה ורב הונה ורב יהודה כמפלגי? שוב פעם, אם אנחנו רוצים למקד עניינים, רב הונה ורב יהודה התייחסו בתור מחלוקת ביניהם בעניין המשכון לפסקה כי נפש הוא חובל. ואבי ורבא כעת הם יתייחסו במחלוקת שלהם בעניין כי אם צלי אש. אז השאלה האם יש התאמה, הקבלה בין רב הונא ורב יהודה מצד אחד, שהם חולקים בעניין המשכון, לאביי ורבא. דאמר רבא, בעניין קורבן פסח, אכל נא לוקה שתיים. מה השתיים? משום נא ומשום כי אם צלי אש. אם אוכל אותו נא, הוא לא אכל כמו שצריך צלי אש. מבושל, אם הוא אכל את הקורבן פסח מבושל, לוקה שתיים. משום מבושל ומשום כי אם צלי אש. נא ומבושל לוקה שלוש. ומה הם? משום נא ומשום מבושל ומשום לא תאכלנו כי אם צלי אש. לא תאכלנו, בראשית הפסוק כתוב אל תאכלו, ובהמשך כי אם צלי אש. אמר אביי, סליחה, אביי אמר אין לוקין עליו שבכללות. מה זה עליו שבכללות? אומר רש"י, שורה שלישית, משום לא תאכלנו כי אם צלי אש. הפסוק הזה או הפסקה הזאת, זה נקרא לאו שבכללות. דקייל, מה שם כולל, דקייל נא ומבושל. כשהתורה אומרת כי אם צלי אש, היא גם אומרת בא למעט כל מיני הכללות, כל מיני. מה זה כל מיני? מבושל, נא. ופסוק כזה שהיא כוללת דברים נוספים, אין ואין לוקין אלא על נא ומבושל, שהן מפורשים. זה בינתיים זה שיטת אביי. למה אביי דאמר רב יהודה? הרי רב יהודה אמר שאין לוקין על כי נפש הוא חובל, ורבה שאומר כן לוקין על כי נפש הוא חובל בלקיחת משכון של אוכל נפש, שלוקח ריחיים ברכב, שיש לוקות בנוסף על כך כי נפש הוא חובל. אז רבה דאמר כרב הונא, שרבה אצלנו בעניין פסח, שהוא אמר שיש ללקוט על כי אם צלי אש, הוא כמו רב הונא שאמר יש ללקוט על כי נפש הוא חובל. הגמרא דוחה מה ששאלנו בשורה הראשונה, למה אביי ורבא בפלוגתא הונא רב יהודה, שזה בעצם שאלה, האם אומרים שהמחלוקת ביניהם מקביל? באה הגמרא ואומרת לא. ורבא מתחיל פה, הגמרא מתייחסת לרבא, ולכן אתם רואים סימון ארוך. השורות אלו, שש שורות הבאות, הם ביחס לעמדת רבא, ביחס למחלוקת רב הונא ורב יהודה, ואחר כך הגמרא תתייחס לאביי גם בצורת סימון ארוך, שזה ממשיך עד שורה חמישית מלמעלה בקוף תת זיין עמוד אלף. עונה הגמרא, אמר לך רבא, רבא שמחייב על נא ומבושל שלוש. רבא אומר ענה דאמר אפילו כרב יהודה, אני בשיטה שלי לא חולק על רב יהודה בעניין הריחיים, שהוא אומר שאם אדם לקח ריחיים ורכב וחייב רק שניים. עד כאן לא כמו ביהודה חתם, אלא דקי נפש הוא חובל, לא משמע ריחיים ורכב. במילים כי נפש הוא חובל לא רואים התייחסות לריחיים, אז למה, מה זה, אז מה זה כן מלמד? נשאר דברים הודיעת, אבל מה, לא להוסיף לב. אבל אני אומר רבה, כי אם צליה שלמי אתה, מה זה בא לרבות? זה מאחר שהתורה מפרטת אל תאכלו ממנו נע ובשל, אין עוד אפשרויות. בזה שהתורה אומרת לא לאכול ממנו נע ובשל, אני מבין שאתה חייב לאכול אותו כי אם צליש, אין עוד אפשרויות. זה לא כמו אצל המשכון שכי נפש חול, שיש מתייחס לעוד אפשרויות, עוד כלים שלו, שעושים בהם אוכל נפש. אבל פה בפסח כי אם צליש, איזו מטרה אתה כותבת את זה? שמע מינה ללאו. וזה מופיע ברשי, ההסבר שאנחנו אמרנו. אבל הכה אומר רשי, אילב לתפוי אילבי נע ומבושל אתה, אם זה כי אם צליש, אם זה לא בא להוסיף לאו כי אם צליש למי אתה, ממשיך רשי, אין לך דבר שאינו בכלל נע ומבושל חוץ מי צלי דניתי לזוי לאו עליו. אין עוד דבר חוץ מי צליש שהתורה יתה יכולה לרבות להוסיף לאו. והיא אשמין מצוות צלי. אולי תגידו שזה שהתורה כותבת כי אם צלי יש, זה ללמד על המצווה, כמו איך כן אוכלים. גם זה לא נכון. קרא אחרין אקטיב בשמות י' ב' פסוק ח', כתוב צלי יש ומצות. הוספנו את הפסוק בשוליים, ויאכלו את הבשר בלילה הזה צלי יש ומצות אמורים יאכלו. אז מה התועלת בכתיבת כי אם צליש, אומר רבה? אין תועלת או מטרה אלא להוסיף עוד לאו. ולכן האוכל הפסח נע ומבושל, הוא ילקה גם על כי אם צליש. ואביי אמר לך, עכשיו אביי אומר שהעמדה שלו אינו מתנגש עם אף אחד בין רב הונא ורב יהודה במחלוקת בעניין המשכון. אביי אמר לך, ענה שאני לא מוסיף כי אם צליש כלאו, דאמרי אפילו לרב הונא שכן מוסיף בלקיחת ריחיים ורכב משום כי נפש הוא חובל. עד כאן לא כמו רב הונא אטם, אלא כי נפש הוא חובל. אנחנו ממשיכים לדף קוף תזיין יתרה הוא, מה שנקרא נראה כמיותר, כיוון די יתרה הוא שדיה הריחיים ורכב. רשי כותב למעלה יתרה הוא ללאו משום שאר דברים, שאר דברים שעושים בהם אוכל נפש יש לאו לקחת אותו כמשכון. וכיוון די יתרה הוא ללאו וכתבי סתמה שד ינמי עריכיים ורכב, שאין לך להוציאה ממשמעות כי אם כי נפש חווה על כוכח. אבל אחר כי אם צליש לאו לעזרה אתה לאוסופי לאו יתרה. התורה לא כותבת כי אם צליש כדי להוסיף לאו עוד לאו, אלא כדתניה, מה שהתורה כותבת כי אם צליש, הטעם לזה מובא בברייתא בשורה שלישית כאן בעמוד. ומכל מקום נע ומבושל משמע בי שאינו עובר בנע ומבושל ביום אלא בלילה. זה מה שיובא עוד מעט בברייתא, ומה שרשי כותב פה הוא אומר שכי אם צליש הוא נצרח למה שכתוב לפניו לעניין נע ומבושל, ומאחר שהוא קשור ישירות למה שכבר כתוב בפסוק הוא לא יתרה. נחזור לגמרא אחרי ששמענו אביי אומר ש כי נפש הוא חובל הוא יתרה, ובכך אפשר להבין את עמדת רב אונה שיש לחייב גם על נפש הוא חובל. זה מה שגמר כאן אומרת, כיוון דיתרה הוא יתרה, כפי שראינו ברשי הוא בא לרבות איסור על שאר דברים של אוכל נפש. שדיה עריכיים ברכב, אפשר לומר שיש גם עריכיים ברכב לאו נוסף של כי נפש הוא חובל. אני קורא עוד פעם, שדיה עריכיים ברכב, אבל האחה כי אם סליאש לאו יתרה הוא דמי בעיה לילך דתניה, הוא לא יתרה בכלל, הוא נדרש ללימוד הבא, ולכן אומר אביי הוא לא בא לתוספת לאו. אז מה כן לומדים מכי אם סליאש? מה שכתוב עכשיו, בשעה שישנו בקום אכול צלי, דהיינו בערב בלילה, ישנו בבעל תוכלנה, רק בשעות הערב הוא יהיה חייב משום לאו אם הוא אוכל אותו נע. בשעה שאינו בקום אכול צלי, כאילו בעוד היום ביוד דלד ניסן בשעות היום, שזה לא הזמן של אכילת פסח שנאכל צלי, אינו בבעל תוכל נע. אם אז הוא יאכל את הקורבן נע, הוא לא עובר על הלאו הזה. תניה קבתי דרב יהודה, שמה שכי נפש הוא חובל הוא לשאר דברים ואינו תוספת לאו על ריחיים ורכב. חבל זוג של ספרים, מספריים, אדם לקח מספריים כמשקון וצמד של פרות, חייב שתיים. הכלים האלו הם מורכבים משני חלקים. המספריים זה בעצם שני להבים, זה בעצמו וזה בעצמו, אינו חייב אלא אחת. ותניה אידך, ברשי יש עניין להדגיש שהוו של המילה ויטניה הוא חיוני, לא לגרוס תניה אידך אלא ויטניה אידך, כי ורשי מרחיב על זה כאן, זה המשך הסיוע לרב יהודה. חבל זוג של ספרים וצמד של פרות, יכול לא יהיה חייב אלא אחת? תמיד לומר לא יחבול ריחיים ורכב. מה ריחיים ורכב שהם מיוחדים שני כלים ועושים מלאכה אחת? זה האבן העליון הרכב, האבן התחתון הריחיים, ביחד הם תוכנים, ובכל זאת וחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. אף כל דברים שהם שני כלים מיוחדים ועושים מלאכה אחת, כמו המספריים, כמו שהסברנו מקודם, הוא מורכב משני להבים, חייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. בעניין תיאור יותר מעמיק בעניין צמד של פרות, כל אחד מופנה לרשי. יש גם התייחסות של תוספות בנושא הזה. נמשיך בגמרא. ההוא גברה דחבל ולקח כמשכון סכינה ואשגבתה. רשי כותב סכינה ואשגבתה של בית המטבחיים שמקבצים בו בשר. ברמב״ם מובא סכין של שחיטה. אז אדם לקח את זה, מלווה לקח את זה כמשכון מחברי, מהחבר שלו, הלווה. אתה לקמי דאביי, אמלי זיל ההדרי, אתה המלווה צריך להחזיר לו את זה מיד. תהווה לי כלי שעושים בו אוכל נפש, ותה קום בדינה עלה. Rashi כותב, ותא קום בדינה, תביאו לדין על חובך, אם מודה לך, או אם יש עדים, ישלם, ואם לאו, ישבע שבועת הסד. אנחנו חוזרים לגמרא. רבא אמר, לא צריך למקם בדינה עלה, ויכול לטעון עד כדי דמיהן. אומר רשי, רב אמר, כיוון דמשכנה, ואין עדים שמשכנו, יש לנו מלווה שלקח את הסכין לדשקפתי, ואין עדים שראו את זה, היה יכול לטעון, לקוחה היא בידי. מה, אני קניתי את זה. לא צריך למקם בדינה עילויה. דקנה למשכון, להישבע, וליטול עד כדי דמיו. נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים עם קושיה, או שמסומן אצלנו כקושיה, או כבר חמש שורות. אנחנו גם הוספנו בשוליים, שלא קראתי מקודם יחד איתכם, הנושא תפס כלי כמשכון בלי ידיעת עדים, יכול לטעון עד כנגד שוויו, בלי לעמוד לדין, בתנאי שהוא אינו כלי העשוי להשאיל ולהזכיר. כי אם זה כלי כזה שמשאילים, אז הוא לא יכול לטעון לקוחה ובידי, כי מנגד אנחנו יכולים לטעון נגדו, מה פתאום לקוחה? ישאלנו לך, זה לא שלך. הגמרא שואלת, ואביי לטלי, האי סברה שיכול לטעון עד כדי דמיהן, מי שנה, מענאו עיזי דאח לי חושלה בנהרדה, היה מקרה של עיזים שהיו מזיקים, היו אוכלים חושלהם, סעורים כלופים בנהרדה, ואתה מרה דחושלה, הבעלים של הסעורים האלו בא ותפס להו, הוא תפס את העיזים וקטע עם טובה וטען שהם גרמו נזק רב, הרבה יותר משווי העיזים, ואמר והוא עד שמו יכול לטעון עד כדי דמיהן. הוא יכול לטעון נזיקין בשווי העיזים. אבל הנה איזה מקרה, איזה פסק ידוע, והבעיה מה לא מסכים עם זה, עם היכולת לטעון עד כדי דמיהן. הגמרא עונה, זה מקרה שונה, ככה הבעיה עונה. התם, במקרה של העיזים, לאו מידי דעבדה לרשולי ולגורי הוא. אנשים לא משאילים עיזים, ולכן הוא יכול לטעון לקוחה אי בידי העיזים הם שלי, אני קניתי אותם. ומכוח האפשרות לטעון כך, הוא יכול לטעון נזיקין כנגד השווי של העיזים. תאמינו לי שהם גרמו שווי כך וכך, שהם שווי נזק בשווי העיזים, כי הוא היה יכול לטעון העיזים הם בכלל שלי, קניתי אותם. זה נכון במקרה של העיזים. אך במקרה של הסכין שנלקח כמשכון, מידי דאביד לשולי ולגורי הוא. זה דבר שגם אנשים מרגים להשאיר או להזכיר. זה שלח אבונה ברבין, דברים מעשים להשאיר להזכיר, ואמר לקוחין אין בידי, אינו נאמן. כמו שאמרנו מקודם, כשאנחנו ניתון נגד, מה זה לקוחין בידי? אנחנו השאלנו לך את זה. אז הוא לא נאמן, ולכן אם המלווה רוצה לגבות את חובו, קודם הוא צריך להחזיר את זה כמשכון שלקח שלא כדין, ותעמוד בדין, כמו שראינו מקודם, וגם קראנו את הרשי על כך. הגמרא עכשיו מעבירה את הכדור חזרה למגרש של רבא. ורבא לטלי היי סברה שמה שאי אפשר לטעון לקוחין אין בידי כשמדבר בדברים עשויים להשאיר להזכיר. והרבא, הנה רבא עצמו, אפיק זוגה דסרבלה בסף הדגדתה מיתמי, הוא הוציא מיתומים. זוגה דסרבלה זה מספריים שגוזזים בהם צמר, וספרי דאגדתה כמו שהוא. לקח אותם מיתומים, אומר רש"י, אפילו מיתמי שהביאו הבעלים עדים שהיו שלהן. והן טוענים, היתומים הביאו, הם הביאו שהן שלהם, והן טוענים, הבעלים טוענים, השאלנו לאביהם של אלו, ואף כינו רבה מיניו, ורבה צידד עם הבעלים נגד היתומים, והוציא את הזוג דסרבלה וספר דאגדתה מהיתומים, ואף כינו רבה מיניו, משום דברים עשויים להשאיר להזכיר. ואם איתה די יכול לטעון לקוח הוא בידי, אם קיים אפשרות כזה, יתמי כי לא תענו, נעמי ענן תענינה לו. לא היינו מוצאים את זה מיד, יתומים, היינו טוענים, גם אם הם שתקו, היינו אנחנו טוענים עבורם. הרי אתם קניתם את זה. אז איך זה שרבה הוציא את זה מידם? כי לא טוענים לקוח ובידי בזמן שמדובר בדבר שעשוי להשאיר להזכיר. וגם פה אנחנו תמהים על רבה, איך רבה אומר שהמלווה יכול לטעון לקוח ובידי. אמר לך רבה, היי נמי הסכינה דשקפת, גם כיוון דמיפגמני, קוראים גרסה תריף, כיוון דמיפגמה קפתי אינשי ולא מושלי. אגב, הזכרנו שיטת הרמב״ם מקודם על סכין של שחיטה. זה בסכין של שחיטה ידוע שבעל הסכין מאוד מקפיד שלא ייפצר בו פגם, זה יפסול אותו כסכין של שחיטה. אז הסכין הזה השקפת, אנשים מאוד מקפידים עליו, הם לא משאילים את זה. אז לכן הוא דבר ש אפשר לטעון, כמו שרב אמר מקודם, הוא יכול לטעון לקוח הוא בידי ויטעון כנגד דמיו. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שיעי של בבא מציע. בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם פרק עשי, פרק אחרון, הבית לעלייה. עד כאן שיעורנו להיום.